דיברנו במשנה בדף תת-עמוד ב', אמרנו לא יושב אדם לפני הספר סמוך למנחה עד שיתפלל. דיברנו על עוד כמה דברים שלא לעשות אותם, הגמרא דנה והגיעה למסקנה שמדובר במנחה גדולה והסבירה למה בכל זאת לא להתחיל. ואז הגמרא אמרה שאם המשנה אמרה שאם הוא כבר התחיל לאכול אז הוא יכול להמשיך, והגמרא דנה מה הכוונה שהוא התחיל לאכול. ועברנו מחלוקת בין רב לרבי חנינה, או מי שיטול ידיו או מי שיתיר את החגורה שלו, והגמרא תרצה שאין פה, שהגמרא הסבירה שאין פה מחלוקת, אלא שבבבל הם היו רגילים לשים חגורה חזק, ומילא ברגע שמורידים את החגורה זה תחילת האכילה, אבל בארץ ישראל לא היו עושים את החגורה הזאת, ומילא שנטילת ידיים היא התחלת הסעודה. אמר אביי, אנחנו נמצאים 7 שעות בערך מלמטה, אמר אביי, הני חברין בבלי, למאן דאמר תפילת ערבית רשות, כיוון דשר עליהם ני, לא מטריחין עלי. לפי מי שאומר תפילת ערבית רשות, שזה רבי יהושע, ברגע שבן אדם מוריד את החגורה שלו, אז כבר לא מטריחים אותו. ולמנדה אמר חובה, שזה רבן גמליאל, שאומר תפילת ערבית חובה, אז ברגע, למרות שהוא כבר התחיל, הוריד את החגורה, מטריחים אותו שיחגור את החגורה בחזרה, והתפלל. מקשה הגמרא, והתפילת מנחה דלכו לאלמה, חובה היא, ותנן, אם התחילו, אין מפסיקין. ואמר רבי חנינה, מי שיתיר חגורו, נסביר. אם אתה אומר לי שברגע שתפילת ערבית חובה, אז אנחנו מטריחים אותו, למרות שהוא הוריד את החגורה, הוא יחזיר אותה. למה בתפילת מנחה, שבוודאי שהיא חובה, אנחנו לא אומרים שאם הוא... שהוא צריך להחזיר בחזרה את החגורה ולהתפלל, נכון? אומרת הגמרא, התם לגבי תפילת מנחה לא שכיחה שכרות. אחא שכיחה שכרות. בתפילת ערבית יותר מצוי שיש שכרות. ומילא, אנחנו רוצים שאם תפילת ערבית חובה, שיתרח ויתפלל, כי אחרי זה הוא עלול להשתכר ולא יצליח להתפלל. בתפילת מנחה לא שכיח שכרות. כבר הבאנו אתמול, התוספות אומרים, הרי מסכת תענית, אומרים שמתפילת מנחה דווקא כן שכיח שכרות. מסבירה הגמרא, מסביר התוספות, שמה שאמרנו שם ששכיח שכרות, מדובר שזה לעניין נשיאת הפיים, נשיאת כפיים, ומלא השכרות שמה, זה בשביל, מספיק שבן אדם שתה קצת יין, אפילו שהוא לא שיכור, הוא כבר לא יכול לשאת ידיו. אבל אצלנו מדובר על האם הוא יכול להתפלל. באופן הזה שאמרנו שהוא שותה יין בתפילת מנחה, הוא כן יכול להתפלל עדיין. ולכן, את תפילת מנחה לא שכיח שכרות, כי לעניין תפילה הוא יכול. לעומת זאת, לעניין בערבית, כאן כן שכיח שכרות גם שמשתכרים, ואת זה הוא לא יוכל להתפלל. הנה, מי מתרץ את הגמרא תירוץ אחר. במנחה, כיוון דקבי על הזימנה, מירתת ולא עתי למפשה. תפילת מנחה, היות ויש לה זמן והוא מפחד להפסיד אותו, אז אפשר להתיר לו לאכול, כי הוא מפחד להפסיד את הזמן, הוא כבר ידאג לעצמו שלא יפסס את התפילה. לעומת זאת, ערבית, כיוון דקוללי לזמן ערבית, לא מירתת, ועתי למפשה. הוא ירשה לעצמו להפליג בסעודה, כי יגיד יש לי הרבה זמן, ובסוף עוד עלול לפשוע ולא להתפלל. מתקיף לרב ששת. דריכות עלמי שרמי, ועוד לי כוחי ולישלי. מקשה הגמרא שתי שאלות. אז הוריד את החגורה שלו, אז יחזיר אותה בחזרה, מה קרה? ושאלה שנייה, נו, והוריד אותה, שיעמוד ויתפלל בלי חגורה. לא מדובר שזה עניין של הפסק, הוא יכול להתפלל מהעניין הזה. אומרת הגמרא, משום שנאמר יקון לקראת אלוהיך ישראל. ומילא צריך להתפלל עם חגורה מכובדת. אנחנו יודעים, תוצאו נסביר שהוא עונה רק על השאלה השנייה. מה עם השאלה הראשונה? זה שהוא לא יכול להתפלל בי חגורה כי צריך יקון לקראת אלוהיך ישראל. אבל למה עם השאלה הראשונה? שיתרח וישים. אז תוסות אומר, לא בכל מקום צריך לתרוח ולתרץ. לא כל שאלה צריכה תירוץ. אפשר אולי גם לומר שמה הייתה השאלה? זה לא תרחה. אפשר לומר גם שזה תרחה קטנה, אז אולי גם תרחה קטנה לא יתריחו אותו. בסדר? אולי בגלל זה לא צריך לתרץ, כי איזה שאלה הזאת? גם על תרחה קטנה לא צריך לתרוח. טוב, רבה ברב אונה, רמי פוזמקי ומצלי. אמר, איקון לקראת אלוקיך ישראל. מה הכוונה? היה נועל נעליים מיוחדות, נעלי בד מיוחדות, שיהיה מוכן לתפילה כמו שצריך. רבה שד גלימי ופחר ידי ומצלי. אמר, כעבדה כמה מראה. מה הכוונה? הוא היה מוריד את הגלימה החשובה שלו, וגם פוחר ידיו, כוונה שם את האצבעות שלו אלו על אלו, רש"י מסביר כאדם שמצטער, כעבדה כמה מראה. למה? שהוא יהיה במקום של עבד, במקום של, לא במקום של חשיבות. הוא עכשיו בתפילה, כעבדה כמה מראה. אמר רב אשי, חזין עלי לרב כהנה, כי אי קצרה בעלמא שדגלימי ופחר ידי ומצלי. כשיש צער בעולם, הוא עשה כמו רבה, היה מוריד המעיל החשוב והפוחר אצבעותיו. אבל כי אי קשלמה לביש ומתכסי ומתעטף ומצלי. אמר, איקון לקראת אלוהיך ישראל. כשיש שלום בעולם וזה לא זמן של צער, אז הוא היה בוחר את הדרך השנייה, את העניין, הוא היה בכוונה מתעטף בתלית ובגלימה במקום של חשיבות. למה? איקון לקראת אלוקיך ישראל. כשיש צער בעולם, אז המקום של כעבדה הוא יותר בא לידי ביטוי. כשאדם מתחנן לפני הקדוש ברוך הוא שיציל אותו מהצרה, אז שיש שלום בעולם. טוב, רבה חזיה לרב אמנונה דקמה אריך בצלותי. חלק מהדברים האלה גם ראינו במקום אחר. אמר, מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה. הוא אמר בביקורת, אתם מניחים חיי העולם, התורה היא, יש בה שכר לעולם הזה, לעולם הבא, יש בה עריכות גם בעולם הזה וגם בעולם הבא, נכון? אבל הוא חייך ואורך ימיך, חייך העולם הזה ואורך ימיך בעולם הבא. ככה מרשה כותב. ועוסקים בחיי שעה. מה זה חיי שעה? רש"י מסביר שהתפילה, מבקשים בה, מה מבקשים בה? רפואה, פרנסה, דברים לעולם הזה. ראיתי שיש בחור שור כותב, מה זאת אומרת, גם חלק מהעניינים בתפילה זה גם על עולם הבא, נכון? לא סתם, לא רק על העולם הזה מבקשים. אז בוא נאמר, אולי השכר של התפילה זה שמאריכים ליומיו ושנותיו, זה בעולם הזה. השכר של התורה זה גם בעולם הבא. טוב, והוא סבר, רב אמנונה שהיה מאריך, הוא סבר זמן תפילה לחוד וזמן תורה לחוד. יש כאלה שמסבירים, החתם סופר מסביר שזה מחלוקת רמב״ם ורמב״ן, האם תפילה היא דאורייתא או דרבנן. רמב״ם אומר שהיא דאורייתא בכל יום, רמב״ן רק בעצרה. אז בעצם רב אמנונה נקט שזה דאורייתא כל יום, אז כמו הרמב״ם. ומילא, אם יש מצווה מדאורייתא כל יום, אז זה לא אחד על חשבון השני, ככה התורה ציוותה אותנו לעשות. אולי הוא שב, ואולי הוא סבר, לפי אחד המסופר, אולי כסיטת הרמב"ן, שבעצם זה לא חובה כל יום, ומילא, מה אתה מניח לימוד תורה ועוסק בתפילה? רבי ירמיה, והיה טיב כמד רב זיירה, ואבו אסקה בשמעתה, נגה לצלויי, זאת אומרת, התאחר, התאחרה התפילה, עוד מעט הם יפספסו את הזמן של התפילה, ואבא כמסערב רבי ירמיה, הוא התחיל להזדרז, הוא הזדרז כדי שאוכל יספיק להתפלל. קרי עלי רב זיירה, מסיר אוזנו בשמוע תורה, גם תפילתו תועבה. אם אתה לא רוצה ללמוד את התורה, אז גם תפילתו תועבה. ראיתי שאולי אפשר להסביר, שיש כאלה שמסבירים שאולי העניין הזה היה שהוא גם קצת נפגע מהדבר הזה, שהוא לא רוצה לשמוע אותו. מה פירוש שם? היצודות מסביר שם בפסוק, אדם שלא מקשיב לחבר שלו, גם לא יקשיבו לו. אז אולי יראו גם את העניין הזה שלא לא הקשיב לרב שלו. זאת אומרת, זה לא רק היה עניין של שהוא עוזב את התורה, אלא גם עניין שהוא לא מקשיב, שהוא לא מקשיב לרב שלו.
אבל זה נגד עצמי, כבר בגלל שהיה זמן.
נכון. אבל אולי בכל זאת הוא הקפיד אולי בכל זאת הוא הקפיד על העניין הזה שהוא לא מקשיב לרב שלו בכל זאת.
אני
חושב
שגם רבי יוחנן אמר, רבי התפלל את כל
היום כולו. נכון, ו? אתה אומר שהוא אמר הלוואי יתפלל אדם כל יום כולו, אז בכלל כבר מההתחלה אתה אומר שמניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה, אז מה זה הלוואי יתפלל אדם כל יום כולו? זה השאלה? לא יודע, חבוד, מה אתה מתרץ? הוא התכוון שהוא לא ילמד תורה? אולי רק הלוואי.
אבל אביך, אני יכול להגיד שמחלות קרבים להגיד לזה גם מחלוקת כאילו זה, הם בעצם אותם מחלוקת. אביך, אביך, זה נחלוקת במחלוקת שלנו,
לא נראה לי שזה אותה, אבל אולי טוב, אנחנו נמשיך רגע. ממתי התחלת הדין? אמרנו שאם התחילו בדין כבר לא מפסיקים. ממתי התחלת הדין? רב ירמיה ורבי יונה, אחד אמר מי שהתעטפו הדיינים, הכוונה הם היו מתעטפים בתלית ואז מתחילים לדון, ואחד אמר מי שיפתחו בעלי דינים, זאת אומרת אחרי שהם התעטפו הזמן שבעלי הדינים מתחילים, ולא פליגי הדאסקי ואתו בדינה הדלא אסקי ואתו בדינה. אם כבר הם היו עסוקים בדין לפני כן, אז כבר היו עטופים, אז התחלת הדין זה כשמתחילים בעלי הדין להשמיע. ואם הם לא התחילו, אם לא דנו לפני זה, אז כשהתעטפו זה התחלה של הדין, ומשם הם כבר, אם התחילו, לא צריך להפסיק. רב עמי ורב אסי אבו יתווה וגרסה בני עמודי, וכל שעתה ושעתה ותפחי איברה דדשה ואמרי איקה דאית לידינה לי אול ולייתי. מה הכוונה? הם היו יושבים ולומדים בין העמודים, וכל שעה ושעה היו דופקים על הבריח של הדלת ואומרים, אם יש למישהו דין שיבוא לדין. כמה הם ראו בחשיבות בעניין הזה של הדון, דין תורה. רב חיסדא ורבא ברב אונה, אבו יתווה בדינה כולה יומה. אבקה חליש ליבאיו. רש"י מסביר שני פירושים, למה חליש ליבאיו. או כי הם לא אכלו עדיין, או כי מצטערים שלא עסקו אותו היום בתורה. כל היום היו עסוקים בדין. תנא להו רב חייא ברב מדיפתי. ויעמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב, וכי תעלה על דעתך שמשה יושב ודן כל היום כולו? תורתו מתי נעשית? מתי הוא למד? מתי הוא לימד את עם ישראל תורה אם הוא כל היום עוסק רק בלדון את העם? אלא חייבים לומר, אלא לומר לך, כל דיין שדן דין אמת לעמיתו אפילו שעה אחת מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא מעשה בראשית. למה? איך אנחנו לומדים את זה? כתיב אחר ויעמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב, וכתיב אתם ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, בבריאת העולם ויהי ערב ויהי בוקר, וגם על משה עמד מן הערב עד הבוקר, מן הבוקר עד הערב. מה בעצם הניחומים היו? אז אפשר להסביר שבאמת הוא דן אותם רק שעה, אבל השעה הזאת היא כל כך חשובה, הוא נעשה שותף, אז ככה הוא בעצם גם אומר להם, אל תדונו כל היום, תדונו רק חלק מהזמן, ויש בזה חשיבות גדולה, אתם נעשים כמו משה רבנו, שותפים עם הקדוש ברוך הוא מעשה בראשית. אבל יש כאלה שמסבירים שזה בעצם כן ניחומים. מה אתם מצטערים שאתם דנתם כל היום תורה ולא עסק? תראו, אתם יודעים מה זה, אתם נעשים שותפים עם הקדוש ברוך הוא מעשה בראשית. טוב.
מה ניחום?
אל תצטערו. מה אמרנו? הצטערנו שלא עסקנו בתורה כל אותו היום. אל תצטערו, עסקתם במשהו מאוד חשוב. בסדר? אבל לפי רש"י זה כמו שהסברנו בהתחלה. עד מתי יושבים בדין? אמר רב ששת עד זמן סעודה. עד הזמן של סעודה של תלמידי חכמים, זה בעצם שעה שישית. אמר רב חמה, מה יקרא? דכתיב. יש פסוק בקהלת שאומר ככה, אילך ארץ שמלכך נער ושרייך בבוקר יאכלו, אשרייך ארץ שמלכך בן חורים ושרייך בעת יאכלו. בגבורה ולא ושתי. אז הגמרא מסבירה. מה זה הכוונה אילך ארץ? אוי לך ארץ שמלכך נער, הכוונה המלך ובעצם הדיינים מתנהגים כמו נערים ואין להם ולא מתעסקים עם תיקון המדינה, ומה הם עושים? הם אוכלים בבוקר עוד לפני שהם עושים דברים, עוד לפני שהם תורכים בתיקון המדינה במה שהם צריכים לעשות. אשרייך ארץ שמלכך בן חורים, הכוונה הוא בן גדולים, איש חשוב, הולך בדרך טובה, ושרייך בעת יאכלו. הם אוכלים בזמן של האוכל, הכוונה לא מיד, ולפני שהם מתחילים לאכול, זה, וטרם אכילתם, מה הם עושים? הם שופטים את הארץ בגבורה ולא בשתי, בגבורה של תורה ולא בשתייה של יין. זאת אומרת, הם לא מתחילים בשתייה של יין, הם מתחילים בלדון וללמוד, והארוחה תגיע בשעה שישית. בסדר? תנו רבנן, שעה ראשונה, הכוונה של היום, מאכל לודים. לודים זה אומה של אוכלי אדם, רעבתנים, אוכלים בשעה הראשונה של היום. כן. שנייה, מאכל ליסטים. הגזלנים, הם גם רבתנים. גוזלים, לוקחים, אוכלים מהר. שלישית, מאכל יורשים. מה זה יורשים? אנחנו רואים שרשי אומר יורשי הון רב שלא תרחו בו. ואין עסוקים ודואגים לשוט אחרי מזונות ולעסוק במלאכה. הם יש להם זמן על הבוקר, הם לא צריכים לעבוד, אז הם יכולים לאכול. שעה שלישית. כן, יש להם זמן, בנחת. רביעית, מאכל פועלים. הכוונה הם כבר התחילו כבר לעבוד, הם לא על ההתחלה, יש להם, הם צריכים לעבוד. כן. חמישית, מאכל כל אדם. אומרת הגמרא, איני ואם הרב פאפה רביעית זמן סעודה לכל אדם. למה אתה אומר לי שחמישית לכל אדם? הרי ראינו שרביעית זמן סעודה לכל אדם, אלא רביעית מאכל כל אדם, חמישית מאכל פועלים. הם הפועלים, הם עוד הם עובדים עוד קצת עוד לפני הזמן של הסעודה. שישית מאכל תלמידי חכמים. הם עוסקים בתורה, להם זה גם פחות חשוב, כי לפני זה הם עוסקים בתורה ואחרי זה הם עוסקים בתורה. מכאן ואילך, לאחר שעה שישית, דרך אגב יש דיון האם בתחילת שישית, בסוף שישית, בכל מקרה, מכאן ואילך כזורק אבן לחמת. הכוונה, אדם זורק אבן לקד, זה לא טוב. למה? אחרי שעה שישית זה כבר לא טוב לאכול. צריך לאכול כבר משהו לפני. אמר אביי, לא, ולא אמרן, כל מה שאמרנו, לא אמרן, אלא דלא טעים מיד בית ספר. אבל טעים מיד בית ספר, לתלן ב... מה שאמרנו שאדם שאוכל אחרי שעה שישית זה כזורק אבן לחמת, זה רק מי שלא טעם משהו בבוקר. אם הוא טעם משהו בבוקר, אז גם האכילה אחר כך היא כבר כן מועילה לו.
מה שאמרת, יש כמה דברים נאמרו בפת שחרית. צלת. צלת.
אז מה אתה אומר? זה קושייה מה שאתה אומר? אולי את הסעודה העיקרית, אולי פה מדובר בסעודה העיקרית ביום, לא פת שחרית, צריך לאכול משהו טוב. מה?
כל עוד זה לפני חצות זה פת שחרית.
כן. השאלה היא כשאומרים פת שחרית פה, הכוונה שעד שעה שישית תלמידי חכמים לא אוכלים כלום? נראה לי שהם כן היו אוכלים משהו טועמים. אוכלים משהו.
אוכלים משהו.
כן.
אני אומר לך, הרבה לי שזה בדרוק אבן לחמת, זה כאילו שאם אתה רוצה, יש לך חמת עם מים, אתה רוצה להגביע את הים, אתה זורק אבנים כדי שהמים יעלו.
זה לא פקטיבי.
כן? ככה אתה מבין? איפה ראית את הדבר הזה, שמה?
חמת זה משהו שמור את שם מים, ואתה כאילו, כדי להראות את מפלס המים, אתה זורק אבנים. אז זה כמו שמור לך לא.
אבל תלמידי חכמים לא זורקים אבן לחמת.
כן, כן, כן. מה שאמר...
אבל הוספת אבנים, לא מים.
יין, עדיף יין. כאילו, בחמת שיש יין, עדיף להוסיף יין ולא להוסיף אבנים כדי שיעלה המפלס.
טוב. לא מדובר על תלמידי חכמים. תלמידי חכמים אוכלים לפניכם. מי שאוכל אחרי הזמן של תלמידי חכמים, הוא עושה משהו לא טוב.
נכון. ועליו מדובר שהוא אוכל. כן, אבל במקום אחר, אולי מה שאמרנו באמת, שכן עדיף לטעום, גם במקום אחר כתוב שלפני שמלמדים צריך לטעום משהו, אז אולי כן הכוונה שכן טועמים משהו, ואת הסעודה החשובה בשעה הזאת. אמר רב עדה בר אהבה, מתפלל אדם תפילתו בבית המרחץ. מי טבעי, הנכנס לבית המרחץ, אז אנחנו יודעים שבית המרחץ, הוא היה בנוי משלושה חדרים, זה לפני מזה. בחדר החיצוני נכנסים לבושים, בחדר האמצעי שם הם היו מתפשטים, אז חלק היו בו לבושים וחלק היו בו לא לבושים בכלל. ובחלק הפנימי הם היו מסתובבים שם במרחץ, הם היו ערומים. כתוב, הנכנס לבית המרחץ, מקום שבני אדם עומדים לבושין, יש שם מקרא ותפילה, ואין צריך לומר שאלת שלום. זאת אומרת, אם מותר להתפלל ולהגיד בדברי תורה, ודאי ששאלת שלום מותר, הוא מניח תפילין, ואין צריך לומר שאינו חולץ. זאת אומרת, להניח תפילין שלא היו לו, הוא שם אותם. אז ודאי שאם היו לו יכול לחלוץ אותם. מקום שבני אדם עומדים ערומים ולבושין, יש שם שאלת שלום, ואין שם מקרא ותפילה, ואינו חולץ תפילין, ואינו מניח לך תחילה. הכוונה לא מניח בהתחלה. מקום שבני אדם עומדים מרומין, הכוונה בחדר הפנימי, אין שם שאלת שלום, ואין צריך לומר מקרא ותפילה, וחולץ תפילין, ואין צריך לומר שאינו מניחן. הגמרא מבינה שמה שאמרנו מתפלל אדם תפילתו בבית המרחץ, ודאי לא מדובר בחדר החיצוני. כי חכמים לא אומרים דברים סתומים. אם היו רוצים להגיד שמדובר בחדר, בחלק החיצוני, היו אומרים בחלק החיצוני. וכשאומרים בבית המרחץ, הכוונה, לפחות בחדר האמצעי. ומילא, יש לנו פה קושייה. פה ראינו שאין שם תפילה. נכון? כתוב, ואין שם מקרא ותפילה. ואתה אמרת לנו, מתפלל אדם תפילתו בבית המרחץ. מתרץ את הגמרא. כי כאמר עד הבר אהבה, במרחץ שאין בו אדם. משהו אמר שמותר להתפלל, זה כשהמקום ריק. כשהמקום ריק, שיתפלל. כשיש שם אנשים, הוא ודאי לא יכול להתפלל. מקשה הגמרא, אמר רבי יוסי בר חנינא, מרחץ שאמרו שהכוונה שאסור להתפלל בו, אף על פי שאין בו אדם, בית הכיסא שאמרו, אף על פי שאין בו צואה, המקום הוא בית מרחץ, ומילא המקום הזה אסור בתפילה. כמו שירותים, שגם שאין שם, שהם לא מלוכלכים עם צועה, גם שם אסור להתפלל, כי זה שירותים. אז מה אתה אומר לי? אין שם אנשים, אז זה אומר שאפשר להתפלל. אלא מתרץ את הגמרא לה, כי כאמר רב עדה בחדת, משהו אמר שמותר להתפלל בית המרחץ, הכוונה בשירותים חדשים, שעוד מעולם לא היו בשימוש.
אתה תראות את זה גם במסכת ברכות, לגבי בית הכיסא.
כן, אבל מקשה הגמרא, והמבעיה בעל, מבעיה בא לרבינה, הזמינו לבית הכיסא מהו, יש זימון או אין זימון, ולא יפשט עלי. אומרת הגמרא, לאו הוא הדין למרחץ, הרי יש לנו, רבינה התקשה. אדם בנה שירותים ולא השתמש בהם. אז מה יש לנו פה בעצם? חדר שרק זימנו אותו לשירותים, המולם לא השתמשו. האם הזימון, זה שהוא זימן אותו לשירותים, הופך אותו לכזה מקום שכבר אי אפשר להתפלל בו, או לא? והוא לא מצא פתרון. אז אתה כבר פשוט לך שמותר בבית מרחץ חדש להתפלל? הרי לכאורה, כמו שאסור להתפלל בית המרחץ, אסור להתפלל בית הכיסא. ואם מסתפק בבית הכיסא, כנראה הוא גם מסתפק בבית המרחץ. אז מה זה לך זה פשוט? מתרץ את הגמרא? לא. יש, אולי יש הבדל. דילמה, שני בית הכיסא, דימאיס. יכול להיות שכל ההסתפקות שלו הייתה בבית הכיסא. בית הכיסא הוא יותר מאוס מבית המרחץ. יש שם צועה, זה מקום
שיודע,
זה מקום שהשימוש שעתיד להיות בו הוא שימוש יותר מאוס מבית המרחץ, ומלא שם בחדש הוא יסתפק, בבית המרחץ הוא לא יסתפק.
בתירוץ הראשון של הגמרא היא רצתה להגיד שבבית המרחץ כשאין שם אדם יהיה מותר אפילו בפנים.
כן? אבל דחתה.
כן.
כן.
אבל בין היה, כאילו, בתירוץ הראשון הייתה להגיד שהוא יטיב לו בחדר הכי פנימי
כן, כי מה, אפשר להגיד שברגע שאין שם אף אחד, הרי מה הבעיה בזה שרואים שם אנשים שהם, אם אנחנו לא חושבים באותו שלב בגמרא שיש בעיה במקום עצמו במהות שלו, אבל אם לא רואים שם אף אחד, זה סתם חדר.
לא, כי יכול להיות שגם
על, על החלק האמצעי?
כן.
למה, אבל למה אתה תורח להגיד את זה?
לא, כי
נפקא מינה,
אם בבית המרחץ אין שם אדם,
אבל שנייה רגע, למסקנה אמרנו שגם אם אין שם אדם, ברגע שהשתמשו בו לא מתפללים. אז עברנו לדון בבית המרחץ חדש. ואתה רוצה להגיד לי שבית המרחץ חדש, אולי כל מה שיתירו זה רק בחלק האמצעי ולא בחלק הפנימי? לא בטוח שחייבים להגיד את זה. אם חדש, לא בטוח שחייבים להגיד. טוב. ממשיכים, אין שם שאלת שלום לגבי החדר הפנימי בבית המרחץ, החדר הכי פנימי, אין שם שאלת שלום מסייל לרב אמנון, המשמדהו לאדם, הרסור לאדם, שייתן שלום לחברו בבית המרחץ, משום שנאמר, ויקרא לו השם שלום. גדעון קורא לקדוש ברוך הוא, השם שלום. ויקרא לו פסיק, השם שלום. אז מה אנחנו רואים? למה אסור לו ליתן שלום לחברו? כי שלום זה שם, זה שם קדוש, זה שם של הקדוש ברוך הוא. אומרת הגמרא, אלא מעתה, הימנותה, נמי אסור למימר? אמונה? גם היא אסור לומר? דכתיב, האל הנאמן. בספר דברים אנחנו כתוב, האל הנאמן, אז אולי גם שם של הקדוש ברוך הוא נאמן. וחית, אמא אחי נמי, אולי באמת תגיד שאסור להגיד גם הימנותה בבית המרחץ, כי כתוב האל הנאמן. ואמר רב אבר מחסיה, אמר רב חמה בר גורי, אמר רב, שרי למימר הימנותה בבית הכיסא. במפורש כתוב שמותר להגיד הימנותה בבית הכיסא. למה שלום אסור לומר? כי גדעון אמר, לימד אותנו ששלום זה שם של הקדוש ברוך הוא, גם אין הנאמן, גם כתוב, ואמנותה כן מותר לומר. מתרץ את הגמרא, הטעם שכתוב אל הנאמן, שם גופה לא יקרה אחי. זה מתרגמינן, אלא המאמנה. זה כינוי לקדוש ברוך הוא. האל הנאמן, הקדוש ברוך הוא נאמן. אז זה לא השם שלו, זה רק כינוי לקדוש ברוך הוא. הכה, שם גופי יקרי שלום. דכתיב, ויקרא לו השם שלום. זה לא, הוא אומר לו, ויקרא לו השם, ואז הוא אומר לו שלום. לא, השם שלום זה השם של, של הקדוש ברוך הוא. ומילא לכן, שם עצמו לא אומרים בית המרחץ. בסדר? טוב. ואמר רב אבר מחסיה, אמר רב חמה בר גורי, אמר רב... הנותן מתנה לחברו צריך להודיעו. הגמרא מביאה את הממרה הזאת בגלל מי שאומר את הממרה. רב אבר מחסיה אמר רב חמה בר גוריה, שאמרנו קודם, אז הגמרא מביאה עוד כמה ממרות בשמו. הנותן מתנה לחברו צריך להודיעו. רש"י מביא לנו שני תירוצים, שני הסברים למה. אחד, אם הוא אומר לו את זה מראש, אז הוא אומר לו שהוא לא יתבייש לקבל, הוא אומר לו את זה בצורה מכובדת, אני הולך לתת לך כדי שלא יתבייש אחר כך שפתאום נותנים לו, אולי זה מצדקה או משהו. גם זה דבר אחד. דבר שני, וכן, אם נתנה בביתו שלא מידיעתו, צריך להודיעו שמידו באה לו, שמתוך כך יהיה אוהבהו. הכוונה, אם הוא נותן לחברו מתנה, שהמטרה שלה, שוב, בצדקה עדיף לא להודיע, כי הוא רק נועד לספק לו את הצורך שלו, את החוסר שלו, אז שלא יתבייש. אבל אם המטרה של המתנה שתהיה אהבה בין אחד לשני, והוא עושה לו טובה, הוא נותן לו מתנה, אם הוא, החבר לא יודע, אז אין לו הזדמנות לאהוב אותו. אין לו גם הזדמנות להכרת הטוב לו על הדבר הזה. אז לכן יש עניין כן למצוא את הדרך ולהודיע. הגמר אחרי זה גם תלמד אותנו כל מיני פטנטים איך לתת את זה אולי ברמז, אבל כן יש עניין להגיד כדי שהמטרה של המתנה, התכלית שלה תושג בזה שתתרבה אהבה. ואם הוא לא אומר לו, אז א', יכול להיות שהוא פשוט לא ידע שמישהו נותן לו את הטובה הזאת, ואז התכלית לא תושג, והוא גם לא ייתן לו הזדמנות להיות בהכרת הטוב כלפיו. אומרת הגמרא, שנאמר, לדעת כי אני השם מקדישכם. הקדוש ברוך הוא, הפסוק מתחיל, ואתה דבר בני ישראל למור, אך את שבתותיי תשמורו, כי אותי בני וביניכם לדורותיכם, לדעת כי אני השם מקדישכם. הקדוש ברוך הוא רוצה שתדעו שאני רוצה לקדש אתכם, לכן אני נותן לכם את המתנה. כאילו תדעו, אני נותן לכם משהו, אני צריך להגיד לכם שאני עושה לכם משהו טוב. תניא נמי אחי, לדעת כי אני השם מקדישכם. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, מתנה טובה יש לי בית גנזי ושבת שמה, ואני מבקש ניתנה לישראל, לך והודיעם. מכאן אמר רב שמעון בן גמליאל, הנותן פת לתינוק צריך להודיע לאמו. אדם עשה, נתן פת לתינוק, האמא שלו לא יודעת מהדבר הזה, שיודיע לאמא שלו, נתתי משהו לבן שלך, שהיא תדע שהוא עשה טובה לה. מה יביד לה? איך הוא יגיד לה? נותנים לו. אמר רבי, שייף למישך ומה לילי כוחלה. מה הכוונה? הוא ייקח קצת שמן וישים לו בין העיניים, או שייתן איזשהו כחול סביב העיניים שלו, ואז אמא שלו תגיד לו, מי עשה לך את הדבר הזה? הוא יגיד לה, זה עשה לי פלוני. הוא גם, מה עוד הוא עשה לך? הוא גם נתן לי, הוא נתן לי פת. אומרת הגמרא, והיד נדך ישן אלה כשפים. כוונה, מה הוא עשה לך? מה הוא נעשה? היא תכעס, מה, היא תפחד, מה עוד הוא עשה? או תפחד, אולי היום זה לא לכשפים. אומרת הגמרא, אמר רב פאפה, שייף למאותו אמין. כוונה, ישפשף, נותן לה קצת לחם, ייתן לו קצת פעורים על הראש או משהו. טוב, אני לא יודע אם זה גם פתרון להיום, אבל...
אבל אתה שמביא פה לפעול, זה רק הסבר שני ברשי, שלא בא לי לתחיל לעבוד, לא להסביר עליו שני ברשי.
נכון. הברייתא בעצם הולכת עם ההסבר השני, נכון?
והרעיון שנותן פרט לפעול מתחדיע לימוד, נכון, זה יפוך. נכון, זה לא נשא, מכאן נותן פרט לימוד, זה לא נשא, אם תוך כך
יהיה בבקחה. שהיא תדע, בשביל מה שהיא תדע, מה זה חשוב שהיא תדע? שהיא תדע שמישהו עשה לה טובה, שתכיר טובה. ותגיד, הוא עושה לי טובה, מצוין, איזה יופי. טוב. אומרת הגמרא, איני, אתה אומר לי שצריך להודיע, והרי, והאמר רב חמה ברבי חנינה, נותן מתנה לחברו, אינו צריך להודיעו, שנאמר, ומשה לא ידע כי קרא נור פניו בדברו איתו. קדוש ברוך הוא נתן לו כזאת מתנה, ומשה בכלל לא ידע. עד שפתאום אמרו לו, לא יכלו להסתכל, אבל משה לא ידע. אומרת הגמרא, לא קשיא. הבמילתא דאביד אלי גלויי, במקום שהדבר הוא גם ככה עתיד להתגלות, אל תספר, הבן אדם ידע לבד. במילתא דלא אביד אלי גלויי, במקום שלא יתגלה, אם לא יגיד, שיגיד. טוב, אומרת הגמרא, ואשבת דאביד אלי גלויי, עם ישראל יודע שיהיה לו שבת, אז ברור שידע שהוא קיבל את השבת. אז למה צריך להודיע לישראל? אומרת הגמרא, מתן שכרה לא אביד לגלויי. זה שיש להם שבת, הם יודעים את השכר הגדול של השבת בעולם הבא, בעולם הזה הם בטח ידעו, אבל אולי אפילו את זה הם לא מספיק ידעו. כן. אולי לא כולם יודעים את המתן של השכר של השבת בעולם הזה, אולי אם היו כולם יודעים, לא היו רוצים לוותר על זה. לא תעמוד שוב. טוב, רב חיסדא, הבנקית בידי תרתי מתנתא דתורה. הוא היה כהן, הוא קיבל מתנות כהונה. אז יש כאלה שמסבירים שהוא החזיק שני סטים של זרוע לחיים וקבע, ויש כאלה שמסבירים שזרוע לחיים וקבע שלוש, הוא החזיק רק שתיים מתוכם. אמר, כל מן דעתי ואמר לשמע את אחד את המשמה דרב, כל מי שיגיד לשמוע חדשה משמו של רב שהיה רבו, יאבין עלי ניעלי, אני אתן לו את המתנות הללו. אמר לי רב אבר מחסיה, אמחי אמר רב, הנותן מתנה לחברו צריך להודיעו שנאמר, לדעת כי אני השם מקדישכם. יאבה ניעלי, נתן לו את המתנות. הוא שמח מאוד לשמוע את הממרה הזאת בשמו של רבו, רב. אמר, זאת אומרת, אומר לו רב אבר מחסיה, חביבין עלך שמעת עד הרב, כולי, מה אתה כל כך אוהב את השמועות של רב? אמר לי, אין, מאוד אוהב. אמר לי, היינו דאמר, מה אני אגיד לך עוד ממרה, היינו דאמר רב מלטה על ושיו יקירה. מה הכוונה? מעיל מצמר נקי ומאוד מאוד משובח, כבש בן יומו שהצמר רך, על ושיו יקירה, הכוונה בעיני מי שרגיל ללבוש אותו זה יקר מאוד. מי שכבר יודע ומכיר את הממרות הטובות של רב, הוא תלמיד של רב, הוא יודע להעריך כל ממרה של רב. זאת אומרת, מי שרגיל ללבוש את המעיל, הוא יודע להעריך. מי שרגיל לשמוע את הממרות של רב, תלמיד של רב, הוא יודע להעריך כל ממרה. ככה הוא אמר לו עוד ממרה הוא אמר לו. אמר לי, אמר רב, אחי, כן, ככה אמר רב, בתראיתא עדיפה לי מקמיתא. הממרה הזאת של מי ששמע את הדברים של רב, הוא יודע להעריך, זה ממרה שעוד עדיפה לי על הממרה הראשונה שאמרת, ויאב ענקית נאחרית יאבין עליך. אם היו לי עוד מתנות, גם את זה הייתי נותן לך על הממרה השנייה. מה? כן. הביא לו את הכל. את זוג המתנות. טוב, ואמר רב, ואמר רב אבר מחסיה, אמר רב חמה בר גוריה, אמר רב, לעולם על ישני אדם בנו בין הבנים. הכוונה, לא יעשה אפליה בין אחד שיקבל יותר מהבן האחר, שבשביל משקל שני סלעים מילת שנתן יעקב ליוסף יותר משאר בניו, נתקנאו בו אחיו ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים. הכוונה, בשביל התוספת של הקטונת פסים שהוא נתן לו ליוסף ולא נתן לאחים, בגלל זה התגלגל וירדו עם ישראל למצרים. מקשים התוספות, הרי מה זאת אומרת נתגלגל הדבר? ואף על גב דבלאו הכי נגזר, דכתיב ועבדו ועינו אותם. אז מה זה בגלל השתי סנאים מילת שהוא נתן? כבר הגזרה נגזרה עוד לפני כן. התוספות מתרצים, שמא לא היה נגזר עליהם עינוי כל כך, אולי היה קורה בלי עינוי כל כך, אולי זה היה בא לידי ביטוי, היו מתחילים מחשבים את זה בצורה כזאת שעם ישראל, כמו שחישבנו מלידתו של יצחק, אפשר לחשב את זה עוד צורות. טוב,
אדם לא מוצא להגיע לזה, אדם לא מוצא את חשבונות של מעלה, אדם רואה את החשבונות של מעלה,
לא, זה ברור. השאלה היא האם בגלל זה שהוא עשה את ה, את ה, שהוא שינה ליוסף מבין האחים, האם זה הסיבה לגלות? זה לא בסדר, אבל זה הסיבה לגלות. אז תוצאות אומרים בסדר, אולי היה קורה בלי עינוי. שנגרם, כן, שנגרם משהו לא טוב, לא טוב התגלגל מהדבר הזה. ואמר רב אבר מחסי, אפשר להמשיך? צייר. ואמר רב אבר מחסי, אמר רב חמה בר גורי, אמר רב, לעולם יחזר אדם וישב בעיר שישיבתה קרובה. הכוונה שהיא חדשה, לא עיר ותיקה, שמתוך שישיבתה קרובה אבונותיה מועטין, שנאמר הננה העיר הזאת קרובה לנו שמה ואי מצער. המשך הפסוק, אימלתנה שמה הלא מצער אי ותחי נפשי. מהי קרובה? אילי מקרובה דמיקרבה וזוטה. אולי כשהוא אומר קרובה, כוונה שמצער קרובה לסדום וגם עיר קטנה. אומרת הגמרא, ואכה חזולה, המלאכים רואים, לא צריך להתחיל להסביר, מצער היא קרובה, הם רואים את מצער אם היא קרובה. אלא, הכוונה שלו, תלו, מי שמתוך, מתוך שישיבתה קרובה, והוא נתן מוצערין, הכוונה מועטים. יש כאלה שמסבירים, מה הכוונה עיר שישיבתה קרובה? שעוד לא נתמלאה שעתה, הקדוש ברוך הוא לא מעניש מקום אם לא נמלאה שעתו. ועיר שהיא צעירה, לא נמלאה שעתה. כמובן, אז המאירי כותב שכמובן אדם צריך לחפש עיר של אנשים צדיקים, אבל אם אין עיר של צדיקים, לפחות שיחפש מקום שלא הקדיש את השאה. אני ראיתי באיזה מקום פירוש, לא ראיתי את זה עכשיו כתוב פה, אבל ראיתי באיזה מקום פירוש שעיר שהיא צעירה, הכוונה בעיר ותיקה כבר יש הרבה דברים שמקובעים ורגלים, אי אפשר כבר להזיז שום דבר. אדם רוצה להקים שיעור חדש, איזה מנהג חדש, איזה משהו חדש, כל יש להם כבר קבוע, כל תקוע, אי אפשר לעשות שום דבר. במקום חדש עוד יכול לעצב אותו לדברים טובים, יכול עוד להיות בו, אין בו כל מיני רגלים רעים שהשתרשו בו, אבל לא ראיתי, אולי אפשר להגיד. טוב, אמר רבי יבין, מה יקרא דכתיב? איפה זה רמוז? אימלת נשמה. נא, בגימטריה, חמשין וחד אבי. הכוונה, כשהוא אומר אימלת נא, נא זה 51. הכוונה שהיא הייתה צוער, מצער, הייתה בת 51. ושל סדום, 50 וטרי. היא הייתה בת 52 שנה. אז מצער היא חדשה יותר. אומרת הגמרא, ושלוותה, הכוונה, עוד סדום היא הייתה בת 52 כשהיא הושמדה, כשהיא נהפכה, אבל שלוותה, הזמן שהיא ישבה בשקט, 26 שנים. דכתיב, 12 שנה עבדו את כדור לעומר, ו-13 שנה מרדו, ו-14 שנה, מה הכוונה? 12 שנה עבדו את כדור לעומר, ודאי לא ישבו בשלווה. 13 שנה מרדו, עסקו במלחמות. ו-14 שנה, בשנה 14, בא כדור לעומר, והמלאכים אשר איתו, והיכו אותם. אז זה אומר שגם בשנה הזו, ורק באותה שנה, בא אברהם והיכה את ארבעת המלאכים ושחרר אותם, הם ישבו 26 שנה בשלווה, עד שסדום נהפכה שוב. יישר כוח גדול.